טוב, קודם כל, שלום עליכם. יום חמישי בשבת קודש, פרשת משפטים שקלים. שבת הראשונה מסדר ארבעה פרשיות. זאת אומרת שחג הפסח הולך וקרב. חג הפסח הולך וקרב. כי כל עניין של שקלים, מי שרוצה יעיין באורך וברוחב במסכת שקלים בגמרא, כל עניינו זה שאנשים ייתנו את שקליהם כדי לקנות בהם קורבנות. וזה מענייני הפסח כבר. לכן, כל העניין של שקלים זה להזכיר לנו שבעוד חודש, פסח. פשוט. א', כדי שכל אחד יתאר, בזמן שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו, כל אחד יצטרך לעבור את תהליך הטהרה מאבי אבות הטומאה, אם הוא נטמע בתממת או מטומאות אחרים, ואנחנו כולנו תממתים. התהליך של תממת זה ארוך. הוא צריך להתאר, והוא צריך להגיע בשלושה, בשבעה. זה כלומר, זה תהליך. אדם צריך לעשות בדיקה טובה מאוד ולהכין את עצמו לטהרה הזו. ויוד וכולנו נגיע לירושלים, יהיה צפוף מאוד שם. אז מי שירצה להתאר ראשון, אז הוא ירוץ ראשון, אז הוא צריך להתכונן. זה לא רק זה, זה גם הכנה של כל הבית, של כל מה שצריך. לקראת היציאה לירושלים, ולא יהיה לך חמץ, זה כל מה שקשור. שבת שקלים למעשה אומרת הפרשה בפרשת כי תישא. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם, בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגד בפקוד אותם. האדמו"ר זכר צדיק לברכה אמר על זה, שבמצווה הזו יש תיקון מן הקליפות מחד, זה העומק של הרעיון של השקלים, ומצד שני יש גאולת הגוף מהטומאה, ולכן גם הנשמה ביחד. ועל ידי, התיקון והטהרה הזו יש זיווג למעשה וייחוד של קודש הבריחו בכנסת ישראל. המאמר שלפניכם הוא ארוך, אז אפשר לקרוא בפנים איך כל הדברים האלה באים, אבל שם המאמר, כמו שאתם רואים, גלגול הנשמות וסוד השקלים, זה המאמר, זה קשור לגלגולי נשמות ותיקונים, כל הנושא של מתן השקלים. בכל מקרה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל את הקריאה בתורה, שנקרא השבת בפרשת שקלים, שכאילו קיימנו בכל פרטיה ודקדוקיה את מצווה זו, כי זו מצווה חשובה מאוד, שיש בה גם בדק הבית של בית המקדש, גם בדק הבית הפנימי של האדם, ושנזכה לעשות את זה בפועל בימינו ממש. פרשת משפטים למעשה היא פרשה שכשמה כן היא. כולה?
איזה מראה זה
היה? רבי יוסף חיים. הפרשת המשפטים היא למעשה, נקרא לזה ספר החוקים הבסיסי שיש בתורה בעניינים שבין אדם לחברו. פרשת משפטים ככולה, כמעט כולה, מדברת על דברים שקורים ביום יום בין אדם לחברו. המשמעות של בין אדם לחברו, זה אומר שבפועל התורה יורדת לדעתו של האדם, וזה לא נעים. הדברים שאנחנו קוראים בפרשה זה מצבים מביכים מאוד של סכסוכים שעלולים לקרות בין שכנים בבניין, בעבודה ובכלל ברחוב. ויש צורך לשים לב לאחד הדברים המעניינים שאנחנו פותחים את הפרשה שלנו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם מיד, מיד, אומרים חז"ל, לפניהם, לא לפני אומות העולם. כאן היסוד והשורש של האיסור ללכת ולהתדיין בבתי דין שדנים על פי חוקי הגויים. המשפטים האלה זה לעם ישראל, ויהודי שרוצה להיות נידון, אפילו כשיש עליו מה שנקרא מידת הדין מתוחה עליו, הוא רוצה להיות נידון באופן אמיתי ושורשי כדי לתקן את עצמו, שילך לדין תורה. כי כל דין אחר, לא רק שהוא לא מועיל לאדם, יכול להיות, שלום עליכם, יכול להיות שבדיני ממונות הוא היה חייב כסף, ועכשיו הוא יחזיר את הכסף. אז בעניין הזה אין לנו בעיה. אבל בדיני שמיים, היות ודין של אומות העולם הם אינם דינים של אמת, מה קורה? היום הם אינם דינים של אמת, הרי ממילא גם הנשמה שלו לא מקבל את התיקון האמיתי שצריך לקבל. כי כשאדם מקבל את דינו של הדיין, שנעשה בבית דין של תורה, ממילא באותו רגע, גם כלפי שמיה, הוא יצא נקי. לכן, אני רוצה רגע להראות לכם דבר נורא מעניין שאנחנו מוצאים בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש, פרשת משפטים, פותח ואומר את המילים הבאות. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה דבר מופלא. שהזוהר הקדוש לא מתייחס למילים עצמם. נו, איפה זה פה? אותיות קטנות. לא רואים. הנה, זה יתרו. ואומר הזוהר הקדוש, דבר שצריך לעורר בנו תמיהה גדולה והתעוררות גדולה. כי כשאדם עומד למשפט בעולם הזה, כשאדם עומד למשפט בעולם הזה, הוא צריך לדעת שבאותו רגע שהוא מקבל כתב תביעה בשמיים, בדין של מעלה הגיש נגדו כתב תביעה. כי כבר למדנו, ואנחנו יודעים, מגדולי ישראל, מגדולי הפנימיות, אם זה מהבעל שם טוב, אם זה מהארי, שכל פעולה שאדם עושה בעולם הזה, הוא עושה רושם בעולמות העליונים. ירצה או לא ירצה. נוצר מה שאנחנו קוראים רשים, הוא רושם, סימן. וכשדנים אדם בעולם העליון, זה בא לידי ביטוי בעולם התחתון, דנים אותו פה. הפה זה בפני בני אדם. וזה אני ממליץ לעיין היטב היטב בפירושים ובפנימיות על המשנה והאבות שאומרת והווה דן את כל האדם לחב זכות. ומקובלנו מהבעל שם טוב, שאם אתה תלמד זכות על האדם האחר שאתה רואה בו דבר רע, עליך ילמדו זכות כי באותו רגע דנים אותך. רק הביאו לך מה שנקרא דוגמה, תראה איך היית אתה, ומחכים שאתה תגיד. אם אתה תגיד זה פושע, תגידו גם אתה היית פושע. אם אתה תגיד, נו תראה זה בשוגג, זה לא נורא, אפשר לסלוח, לא גם לך יסלחו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, פתח רבי שמעון ואמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תרגום, ואילן דיניה, אלה הדינים, דסתדר קדמיהון, שתסדר לפניהם, אילן אינון סידורים דגלגולה. זה סדר הגלגולים של הנשמות. דינים דנשמתים. דידנו כל חד וחד לקבל עונשי. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם כשיש משפט זה לסגור עניינים שבגלגולי הנשמות. ולכן שאנחנו נקרא מחר בתורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אנחנו צריכים להזדעזע. כי מדובר על הנשמות שלנו. כי תקנה עבד עברי, זה אתה עבד. אתה עבד כי למה נמכר עבד? כי הוא נתפס בגנבתו ולא היה לו לשלם. ואיך אפשר לגנוב? אדם יגיד, אני לא גנבתי כלום. כן, שכחת לברך, גנבת. מה לעשות? כל האוכל ולא ברכה, גוזל את הקדוש ברוך הוא. כל דבר ודבר שיש בפרשה שלנו, מרמז לנו על נקודות חלשות שיש בקרב בני האדם. וכשאנחנו נעבור על הפרשה בשבת, צריכים רגע לחשוב, אוי ואבוי. ואדם יכול להגיד, רגע, מה הקשר אליי לרוצח בשוגג? לא רצחתי אף אחד, ברוך השם. כל שכן רוצח במזיד, ואנחנו יודעים, יודעים טוב טוב, שיש לנו גם וגם, וזה בעוון הידוע, יש צערנו הרב. והם מוגדרים רוצחים. יבוא אדם ויגיד, אני לא הוצאתי עין לאף אחד. לא הוצאתי עין לאף אחד, ברוך השם. אומרים לו, כן. כי הוצאת עין, היא לאו דווקא פיזית להוציא למישהו עין. אלא להביט בעין רע על מישהו. גרמת נזק. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. יבוא אדם ויגיד, אני לא הלכתי אף פעם מכות עם מישהו ונגפתי את אשתו הערה. לא עשיתי דבר כזה. אומרים לו, כן. כי אישה זה רמז לשכינה. וכמה פעמים גרמת נזק במעשה כזה או אחר, והשכינה נפגעה. כלומר, הפרשה כולה חושפת אותנו לפצעים העמוקים של נשמתנו, של הדברים העמוקים שמצריכים בדיקה דקדקנית. אנחנו נתמקד בנושא אחד. עבד עברי, שאדם גנב, התורה איננה כמו בתי המשפט של היום, שאני לא רוצה להרבות דיבור עליהם, כי אני חושב שכל אמירה עליהם מגדילה את כוחם. לא מדברים עליהם, הם בטלים כהפרה דהרה. לא מחשיבים, אנחנו לא מחשיבים אותם. נכון שיש להם כוח. גם לטיטוס היה כוח. אבל הוא איננו. זהו, הוא נגמר, נעלם.
אתה לא מלווה את זכות.
כי כתוב אצל דוד המלך שנגד רשעים אני אהיה לכם. על רשעים אנחנו לא מתווכחים. אם יושבים אנשים שם שהם נשיא, הנשיא הרי, כי נשיא יחטא. אם הנשיא בית המשפט העליון השבוע שמעתי אותו אומר, לא שמעתי אותו, ראיתי ששמעתי שהוא אמר שאין עולם הבא. נו, מה אתה רוצה? זה רשע, זה רשע גמור. מצווה, יש מצווה, הגמרא אומרת שמצווה להילחם בו. כן, ככה אין עולם הבא. היה לי מוקלט. מצווה להילחם בו. כי אדם רשע, אנחנו לא צריכים לפחד ממנו. לכן,
מי הוא רשע?
כן.
מי הוא רשע?
מי הוא רשע? אז יש כמה גדרים ברמב״ם שמסביר מי הוא רשע. זה אחד מהם, זה הכופר בתורה, בעולם הבא. זה רשע. אפשר להסתכל ברמב״ם, בהלכות במדע, בדעות, ובעוד כמה מקומות שהוא מזכיר את זה. זה חשובה גם. אבל זה אדם רשע. הוציא את עצמו מן הכלל בכלל. כופר בתורה. לכן, כן, בפרסיה, הוא אמר את זה ברש גלם.
מה בפרסיה?
כן, אם אדם יגיד לעצמו בבטן, אנחנו לא בוחנים כליות בלב. אבל מי שאומר בפרסיה, אין תורה מן השמיים, אין קודש ברוך הוא, אין עולם הבא, זה כופרים, זה רשעים.
נו, מה לעשות אז?
אז אנחנו לא נלחמים בהם, אנחנו לא נלחמים בהם פיזית. אבל כן, כן, מותר להתפלל עליהם. כן, מותר להתפלל עליהם. הרי הם לא מאמינים בתפילות, אין עולם הבא. פעם היה ויכוחים הרי, אז אמרתי לאדם,
מה אפשר להתפלל עליהם?
כל מיני תפילות, יש פרקי תהילים שלמים שדוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו עם אנשים דומים. אז כל אחד ימצא את הפרק שמדבר אל ליבו. בכל מקרה,
אנו
בריונת, כן, אבל זה משהו אחר שם. אבל זה משהו אחר שם, זה משהו אחר, הם לא כפרו. היו אותם בריונים, היו מצערים אותו, אבל לא כפרו בתורה. לכן אמרה לו ברוריה, תתפלל להם ויעשו תשובה. אבל אדם שכופר בתורה לגמרי, כופר בעולם הבא, כופר, מה יש לך לעשות תשובה? מה שתדבר עליו? יש פרקי תהילים. ילמד אדם, התשובה שנתת עכשיו היא טובה מאוד, אבל אתה מדבר על אדם שהוא למדן גדול. וואה, אחד מגדולי המשכילים שנהיה שחל. או המשנה שלו שגודע ידיים. תמיד עם איזה אנשים יש לנו עסק. כן? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני אומות העולם. ואלה משפטים שתשים לפני בני ישראל ולא לפני בני עקום. אלא לפני בני ישראל שהם שורש נשמת ישראל. ונחזור לעניין של העבד. אותו עבד שתפסו אותו גונב ואין לו לשלם. לוקחים אותו לבית הדין. ובית הדין לא מוציא אותו ישר למחירה. ובית הדין אם הוא יוכל אז יכול להיות אפילו שיתנו לו גמח. אבל מה הרעיון של לקחת עבד אדם שהיה חופשי, ולתת אותו למשפחה, ששם הוא הופך להיות עבד. כן. מטרת התורה זה לעקור מן השורש את התפיסה שכשאין לי מותר לי לקחת של מישהו אחר. חזל, ואל תדמינו לעצמכם שעבד אם קנו אותו בשמונה בבוקר ושמונה וחצי כבר מכין כוס קפה לאדון. לא. יש תהליך קבלת עבד. תהליך קבלת העבד זה שנה שלמה הוא יושב בבית המלון ולא עושה כלום. שנה הוא צופה. על חשבון מי? בעל הבית. הוא לומד איך מנהלים משפחת קינה, איך תקשורת נכונה, איך חיים נורמלי. כי איך הגעת לגניבה? משהו השתבש בדרך. שנה שלמה הוא אוכל וישן על חשבון בעל הבית ולא עושה כלום. לאחר מכן הוא הופך להיות עבד. ואדם כזה בוודאי שאם הוא נמצא במשפחה חמה וטובה שעוברים שש שנים לא כל כך מתחשק לו לחזור הבית. כי מה מחכה לו בבית? מה שהיה מקודם. לכן יש מצוות הענקה מן התורה. האדון מחויב על פי ההלכה לתת לו מכל מה שיש לו. אם זה פירות פירות, ואם זה שדות, חלק מהשדות, כל דבר שיש לו, נותן לו משהו כדי שיפתח חיים חדשים לחלוטין. זה חובה. לכן חז"ל אומרים, מי שקונה עבד, קונה לו אדון. אם יש סמיכה אחת, העבד מתכסה בסמיכת פוך, אבל הבית רועד בקור, בבית, בחדר שלו, רועד מקור. אבל העבד חם לו בפוך. כי זאת התורה. תפקיד בעל הבית לעבד זה לחנך אותו מחדש ולשרש ממנו מידות גרועות. אז בוודאי פתאום אנחנו מוצאים שעבד כזה מגיע שש שנים ובשבי יצא לחופשי, בעל הבית ואומר לו ברוך הבא, אני שמח לבשר לך שמחר בבוקר כבר הכנתי מסעית, הכל עמוס בפנים, לאן אתה רוצה שניקח את זה? יש שם רכוש, יש שם פירות, יש שם משהו, כל טוב סלע. תפתח חיים חדשים. ואותו אדון אומר לו, אדוני, תודה רבה, תעשה לי טובה. לא הולך. אני לא הולך. כי אני לא מוכן לעזוב את הדבר הזה. מדוע? כי עדיין לא הפנמתי. כי עדיין לא נקשרתי. אבל הכי גרוע, אם אדוניו ייתן לו אישה, ומותר לו לתת לו שפחה כנענית. יש לו ילדים ממנה. בואר, אהבתי את אשתי, את אדוני, את בניי. שמתם לב לסדר?
אהבתי את אדוני ואת אשתי.
כן, יש סדר. הוא אוהב את המקום. יש לו אדון טוב, אוהב אותו, דואג לו, יש לו אישה, יש לו ילדים. לא יצא חופשי. אני כאן טוב לי. עד התורה אומרת, בגישו אדוניו אל הדלת או למוזה, ורצה את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. לעולם חזל עומדים, שזה שנת היובל. שאז בועטים אותו. ואומרים לו, אתה רוצה? להישאר בבקשה. אבל אתה פה איזה שכיר, נגמר. זהו. אתה רוצה, תעבוד אצלי. אבל אתה כבר לא עבד. כתוב בפסוק, וגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו. אמר האדמו"ר, זכר צדיק לברכה, רש"י מה שפרש, למה דווקא דלת ולמה דווקא אוזן, אנחנו יודעים, אוזן ששמע בהר סיני, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, אז לכן מזכירים לו. אבל אמר אדמו ככה, ואני אומר טעם אחר. בסדר. רש"י דבר יפה, חשוב, נכון, מדויק. ברוח הקודש. אבל הוא רצה להוסיף טעם. בואו נראה מה הוא הוסיף. הנה האדם נעשה לעבד עברי, או על ידי שמכר את עצמו. כלומר, יש עוד מציאות. הוא לא גנב, אבל אין לו מה לחיות. הוא מכר את עצמו, או עקב שנמכר בגניבתו. והגורם לזה הוא שהיה עני ולא היה לו מה לאכול, על כן הלך וגנב, או על כן מכר את עצמו. והנה, מי שנותן צדקה לעניים, הקדוש ברוך הוא מברך אותו ואין חסר לו כלום. כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, עשר בשביל שתתעשר. כי זו המצווה היחידה שהקדוש ברוך הוא אומר, ובחנו לי נא בזאת, תעשו לי טסט, אם אני מקיים את מה שכתוב בתורה. תעזו לי טסט, נראה אתכם. תעשו כמו שצריך, ונראה אם אתם תפסידו. ואמרו שם בגמרא, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. ולעומת זאת, מי שמסיר אוזנו, אתם שמים לב, אוזן אוזן, מלשמוע לכל העני ולא פותח לו את הדלת של הבית או הדלת של הארנק, עונשו מידה כנגד מידה. ומה עונשו? שנעשה עני ונמכר לעבד. ולא רק שהוא נמכר לעבד, ורוצים את אוזנו אצל הדלת. ושמיד אמרה תורה, לכן אמרה מיד התורה באופן שפיר, טוב, והגישו אל הדלת, רוצה לרמוז, הנה אתה רואה למה אתה הגעת למצב הזה? כי סגרת את הדלת, ורצה את אוזנו, כי הדלת יושבת על שני צירים. והצירים הללו, זה אותיות, שימו לב, יצרים. אז איך חז"ל אומרים בפנימיות? וייצר השם אלוקים את האדם, יש שם שני יהודים. קל להגיד יהוד אחד? שני היצרים. וייצר פעמיים. זה בחינת קטנות. שני הצירים האלה. נחש דאלוקים שבו נאחזים הקליפות. שמצד הדין. ומתוך שלא שמע לכל העני, שביקש צדקה, הרי נותן מקום לקליפות להיאחז בו. ומשום שאוזן זו ששמע על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב דעת קונות תירצח. כלומר למעשה, עניין העבד פה זה באם מתן צדקה לעני כשהוא דופק בדלת, ואין הכוונה רק בדלת של הבית, אלא גם ברחוב. פושט יד, אני פושט יד. אתה לא רוצה לתת לו כי. באותו רגע אתה למעשה עלול לגזור על עצמך לרדת לעניות ולהימחר לעבד. לכן אמר רבי רב אברהם מרדכי מגור, מה טעם לא קלטה אוזנו כראוי את הדיברה לא תגנוב? הרי הוא גנב. יש סיבה שהאוזן לא שמע. מה, סתם הוא לא שמע? הרי שמע, הוא היה שם. אין זאת, אלא מפני שהאזין הרבה לדברי ליצנות וניפול פה. ולכן, ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות. אנחנו יודעים שיש בפורים אמירה, ולעד השם אנחנו מתקרבים, כל הפושט יד נותנים לו. שכתוב מתנות לאביונים. לא בודקים, לא בודקים בציציות. גם יבוא איזה בחור עשיר ויהיה מחופש לעני, ויצא ככה אנחנו צריכים לתת לו. כי זה פורים אומרים, כל מי שפושט יד נותנים לו. ממה נפשך? אם בפורים אנחנו נותנים לכל אחד שפושט יד, וברור לנו שחלק מהם מחופשים, כי בפורים מתחפשים. על אחת כמה וכמה כל השנה, שרוב הפושטי יד לא מתחפשים. הם עניים. הם מסכנים. צריך לתת להם. לכן היא רצה בעליית אוזנו, בחלק הרך של האוזן. ולמה? שלפי דברי הגמרא, בשביל מה המקום הזה של האוזן זה רך, וכל השאר זה עצם? לשמש כאטם אוזניים. אטמי אוזניים. כשאתה שומע דבר שלא ראוי לשמוע, קח את זה, אם אין לך אטמים, תחוב פנימה. סגור. לכן זה רך, זה מתקפל. גמיש. לכן נבראת העלייה באדם כדי שאם יזדמן לו לשמוע דברים שאסור לשמוע, יחוף אותה לתוך אוזנו ולא ישמע. אבל זה שמע ולא לא קיפל, לא עשה כך. לכן תרצה אוזנו איפה? במקום שהוא יצר לקפל. כדי שתמיד יזכור. וזה מגיע לאדם כמו שכתוב, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה. כתוב בפרשה שלנו, מעין מזבחי תיקחנו למות. זאת אומרת שלמעשה, מה זה חי יזיד איש? וחי יזיד איש זה יצר הרע. להורגו בעורמה שמבהיל את האדם ברעיונות ופחדים, בעת שהוא ערום מהמצווה, אין לו את המצווה, והאדם רוצה לעשות מצווה, מגיע יצר. לא כדאי לך זה סתם אחד שפושט יד, הוא לא מגיע לו, הוא עושה את עצמו, זה גנב, זה פושע, זה פה, זה שם. זה לא יועיל לך, כי צדקה מועילה רק אם נותנים אותה לעני הגון. מפחיד אותו. מכניס לו רעיונות, לא לתת. וזה בעיקר בזמן שאדם ישן. זמן השינה. אדם ער וישן. אני ישנה וליבי ער. הגוף ישן. אתה יכול ללכת, לעבוד, לעשות, אבל אתה ישן. אין התעוררות פנימית. העצה, מעין מזבחית ייקחנו למות. זאת אומרת, על ידי קבלת עול מלכות שמיים, במסירות נפש, ארבע מיטות בית דין שאנחנו יכולים לקבל על עצמנו על ייחוד השם, על ידי זה אתה לוקח את היצר הרע ממך, בהתנגדות שלו, גם שאתה ערום מהמצוות. כשיש לנו ניסיון לקיים מצווה וקשה לנו, אנחנו צריכים לקחת את היצר הרע הזה שלנו ופשוט לסבוח אותו עם מזבחי עם המקום הקודש הזה ולזרוק אותו, תיקחנו למות, תהרוג אותו, אל תיתן לו לשלוט, אל תיתן לו להוביל. אתה לא נותן לעבד להיות בעל הבית. ופה היצר הרע מנסה להוביל אותך. הוא לא ייתן לך לעשות את המצווה. כי הוא רוצה לנסות אותך. האם יש השם בקרבנו עם לב? האם באמת אמונתנו מבוססת ויסודית? או שמה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אנחנו מתגלגלים ומתגלגלים, הדברים שלא גמרנו מהגלגולים הקודמים, וחוזרים שוב ושוב, ככלב השב על קיו. לא מתקדמים, לא זזים. כי כל פעם, אנחנו נקרא לזה קלים עם יצר הרע. אנחנו נותנים לו, אנחנו מאפשרים לו יחסית די בקלות. אם היינו מתעקשים הדבר מסוים, לדוגמה, אתה צריך, אתה יודע שאתה מרוויח סכום מסוים בזמן מסוים, וכל דקה מעבר לזה זה מתחיל לרדת ממך. עבודת קבלנות. הרי אתה תעשה כל מאמץ שלא ייפגע הזמן, כי אחרת זה כבר הפסד. וכמה האדם משתדל, אם הוא עובד קבלנות, לדחות דברים שמפריעים לו. ובזעת אפיו, יזיל הצידה אין ספור דברים. ולא יוותר. כי הוא מפסיד. האם אותה עוצמה של חשיבה, של התנגדות, יש לנו שאנחנו עובדים מול איזה מין מאבק פנימי בינינו, בין שני היצרים? זאת שאלה. האם באמת זה אותו משקל של חשיבה? לפחות אני מדבר דברים פיזיים פשוטים. לא עומקים, לא פנימיות, לא מדרגות. אבל לפחות אותה השתדלות, אותה מחשבה, אותו תכנון. תשמע, אני חייב ביום שלישי לגמור, ומחר יש לי פגישה. מה אני עושה עם זה? אני מתקשר, אני לא תופס אותו. כל כמה דקות אס-אמס, אני מבקש מישהו יתפוס אותו. אני לא עוזב לרגע. הוא כל הזמן פה, כי אני צריך לדחות את הפגישה, לא יכול מחר. כי אני ביום שני חייב לעבוד, כי ביום שני אני חייב לסיים. ואני לא מרפא. האם ככה גם כשאני נתקל במצווה, שהיצר אומר לי לא, האם גם ככה אני עושה? שאלה. לכן, הנה היצר הרע, אם הוא בא לפתות לדבר עבירה, מיד. הרי, מה הוא רוצה שנעשה? את העבירה אחר כך? על מה יצר הרע בא? על עכשיו. אתה באתי. אני רוצה שלא תעשה עכשיו או שתעשה עכשיו. זה המטרה שלי. כי אם אני אגיד לך, טוב, אל תעשה בעוד שבועיים, אתה כבר תשכח אותי. תעשה הפוך. אני רוצה עכשיו שלא תעשה. מיד, איך כתוב זה בפסוק? ויקעו באגרוף. הרי זה כמו אגרוף. ואגרוף שהוא סמוך לאדם. הרי אגרוף אתה לא נותן רחוק, אתה נותן למישהו סמוך אליך. קרוב. ואם אינו יכול לגשת כל כך, מה הוא עושה? הוא מגלגל כל מיני סיבות כדי שתהיה קרוב ותיפול. להביא אותך לחטא. והרי זה כמו דמיון של אבן. אני מקום אחד, וזורק אבן לרחוק, אז האבן פוגעת. שהוא מרחוק. והנה העיקר הוא לדעת גם בזה. כי כמו שהגמרא בסוכה אומרת, אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו לאדם, אין יכול לו ליצר הרע. אבל אם יקום, אם האדם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, איך שאומר, על בוריו וכוחו, בכל הכוח, בכל הבריאות, והיינו שאומר כוחי ועוצם ידי ובוטח בעצמו, כמו שלמה שאמר, אני ארבה ולא אסור, כתוב לא ירבה לו נשים ולא ירבה לו סוסים, ואני אשמור לא יקרה לי כלום, וראינו שהוא נפל, על ידי זה נקרא המכה, שאין ליצר הרע מניעות לעקוד בו. אתה נותן לו רשות? נקרא המכה, אי אפשר לבוא לה בטענות. והעצה היא שבטו ייתן. יש שוב בתשובה. לא ייתן לו להיות בעל הבית. לא ייתן לו לקרוב אותו. לא ייתן לו להיות קרוב אליו. האדם צריך לשים הרבה גבולות, הרבה גדרות, הרבה סייגים נגד היצר הרע. לכן שחזל אומרים במשנה באבות ועשו סייג לתורה, ממש בפרק הראשון, זה כמה שיותר סייגים וסייגים שאדם עושה לעצמו, לא מה שההלכה קבעה לו, ולא מה שהחסידות קבעה. כי כל מה שכתוב בהלכה זה לכולנו. כולנו חייבים. זה הבסיס. אבל כל שאר הסייגים זה לא מה שמתאים לראובן לא מתאים לשימון. מה שמתאים לשימון לא מתאים ללוי. כי זה מאוד מאוד אישי. לכן מי שיכול לעשות את הסייגים מי הם? רק האדם לעצמו. לכן אומרים אדם לעמל יולד. ראשי תיבות? אלי, אלי. הרי בידיים למעלה להגיד אלי, אלי, למה עזבתני? כשאדם מרגיש שיש לו מלחמת היצר, מיד יגיד אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק משועתי דברי שעגתי. לקרוא לקדוש ברוך הוא, אבל לא להיקח אחרי היצר. ברגע שהאדם קורא לקדוש ברוך הוא, מיד מה הוא עושה? הוא יוצר סייג. כי מה היצר רוצה? שלמי תקרא? אליו. תקרא למלך כסיל וזקן. ואתה קורא הפוך? אתה קורא לקדוש ברוך הוא? והיצר רע עצמו, הוא עבד לדקות שבריחו. הוא לא יכול ללכת כנגדו. וכבר אמרנו הרבה פעמים, שכל מגמת היצר הרע מה היא? לעורר את האדם לעשות את רצון השם. אז אם אדם אומר, אדם לעמל יולד, ויש לנו, רבותיי, אין ספור ניסיונות. לכל אחד מאיתנו, כל היושבים כאן, כגדול, כקטן. יש ניסיונות על גבי ניסיונות, וכל מי שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. והאדם הפשוט, הניסיונות, אני רוצה לומר לכם, אומרים רבותינו, הם קלים לו, אתם יודעים למה? כי היצר רע לא בא אליו בדקדוקים, הוא בא דברים גדולים. כי הוא לא מבין היהודי הזה. אם יבוא יהודי פשוט שמעולם לא פתח רמב״ם, לא פתח, רק שמע עליו, וכל פעם שהוא שומע אמר הרמב״ם, אומרים עדיין, אומר זכותו תגן עלינו. זה הוא לא יודע כלום ברמב״ם. והיצר אומר לו, תשמע, על פי הרמב״ם מותר. להגיד לו, לא יודע מה אני יודע ברמב״ם. לא מבין, מה אתה מבלבל אותי? אין לו צ'אנס. אבל תמיד החכם הוא יבוא עם איזה טענה מעריף, מרשי, בעלי התוספות, יגיד לו, לא, 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 לא. יש טעות בגרסה. בטעות המעתיק כתב אם, אבל זה שם צריך להיות או. אז יש לך בחירה, או, או. היהודי הזה, התלמיד חוכם, נכנס לברוך. זה ניסיון. עכשיו, האם הוא יקבל את הגרסה שכתוב אם, יגיד ליצר סליחה, אני אפגוש את בעלי התוספות, אני אשאל אותם, בינתיים לך מפה. או שיגיד, אתה יודע מה, אולי נכון. זהו, יש ספק, ספק זה עמלק, קרחה בדרך, קירור, קפאה, שלום על ישראל, נפל. זה עבודה שלנו. לכן אדם צריך לעמול על זה, זה עמל גדול. ובלי עמל, תראו מה יוצא. כי אם האדם לעמל יולד, במה זה בא לי לביטוי? בדיבור, במילים. כי אדם לעמל יולד סוף תיבות מם למד יוד מילי. מילי דאורייתא. האדם משם שואב את הכוח לעמול ולעבוד. יש פסוק מעניין של יעקב אבינו. כאשר הוא נמצא בבית הרשע, הנבל לבן הארמי, אומר יעקב אבינו וחז"ל מיד קופצים ואומרים, רגע, זה סגנון דיבור של יעקב אבינו, תפארת, איש צדיק, יושב אוהלים, תם ותמים, שאומר ללבן, מלאו ימיי, תן לי את אשתי ואבוא אליה. איך? זה בשוק אנשים לא מדברים ככה. זה דברים שבצניעות. מה זה אתה ככה מדבר? לשבר. בשבר הם צריכים כבוד. למדנו את זה בפרשת יתרו, ויצא משה לקראת חותנו. ככה מדברים? רבותיי, שורש עצום וגדול, אומר ליעקב אבינו, כי מלאו ימיי, הימים שלי בעבודה, בתיקון, שאני חייב כלפי שמיה, הסתיימו, מלאו. תן לי את אשתי, אני רוצה להפריד בין התומעה שלך לשכינה, ועבור אליה. למה הוא לא אומר את רחל? מה הוא אומר? אשתי. אומר יעקב אבינו ללבן, אתה צריך לדעת ששמלאו הימים של האדם, לאן הוא הולך? הוא הולך אל אש, אש שלבת קודש. מה נשאר לנו? תף יוד. תף יוד נימים קדושים שבדיקנה. עולמות העליונים הגדולים ביותר, רחמים שברחמים, חסד שבחסד. לשם אני צריך ללכת, כי מלאו ימיי. ושם אומר לו יעקב אבינו, ואלה המשפטים, הסתיים בגלגול, אין לנו מה לגלגל עוד אתה ואני. כי אני בררתי ממך את כל הניצוצות של הקודש שיכולתי לברר, שהייתי צריך לברר. כאן אני מה לעשות איתך יותר. אני צריך ללכת הביתה. אני צריך ללכת אל ארץ הקודש. אל ארץ ישראל. ארץ ישראל של מעלה. לא כאן, בחרן. אין לי מקום בחרונו של עולם. לכן כשאנחנו נמצאים במלחמה הזו, בחרון האף, שמלחמת היצר עם האדם, אדם צריך להגיד לו, סור ממני כל טמא. אין לי ולך שיג ושיח. אבל זה קשה להגיד את זה. לכן צריכים לשים סייגים. והסייגים הם במילי דאורייתא. יש דברים המפורסמים. שאדם מן הדין, מן הראוי, שבכל מקום שהוא נמצא, שראשו ופיו יהיו בדברי תורה. חוץ מהמקומות המתונפים שאסור, אסור. שם שיהיה במילי דעלמא, ולא סתם מילי דעלמא, כי גם שם צריך זהירות רבה, כי גם שם אפשר ליפול. אבל כל שאר הזמנים, במילי דאורייתא. ואנחנו יודעים על המוראים, וגם גדולים בדורנו. שהיו הולכים ברחוב, והיו אומרים משנה בעל פה, תהילים בעל פה. היו לומדים בעל פה בכוונה, כדי שכשהם יהיו עסוקים בלכת, בלכתך בדרך, שפיהם כל הזמן יהיה בדברי תורה. כי אם נוסעים באוטו לא בעיה. יש נהג, אתה יכול לפתוח ספר. אבל, על זה אמר הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. אמרתי פעם, מה זה אשרי העם יודעי תרועה? איך ממשיך הפסוק? השם באופניך יעלכו. כשהם הולכים בדרך ואין להם נהג וצריכים ללכת ברחוב, אז יש תרועה, רעש, בלגן, רחוב שלם, יהודים באים, הולכים, עוברים, שווים. השם באור פניך יהלכון. הם הולכים באור פניך. באור פני מלך חיים. אז הם ממללים. רוח ממלא לה בדברי תורה. ומי שקשה לו ללמוד מסכתות שלמות, או פרקי תהילים שלמים, יש כמה פרקי תהילים שכולנו יודעים בעל פה. אני בטוח, כל אחד יש לו איזה פרק שניים, שיר המעלות עם המעמקים, כולם יודעים. ומי שלא יודע את זה, עלינו לשבח, הוא כן יודע. אשרי, הוא כן יודע. שמע ישראל ואהבת, הוא כן יודע. נו, זה דברי תורה. ומותר להגיד, שמע ישראל, הוויה אלוקנו, הוויה אחד, בלי ברור שם כבר מלכותו, כי זה לא מופיע בתורה. ולהמשיך ואהבת, כי קורה בתורה. גם 30 פעם, 40 פעם, זה לא, אין בזה איסור. רק תקרא את הכל. אתה יכול להגיד גם שם הוויה שם, כי אתה קורא בתורה.
שם אדנות, להגיד.
כן, בוודאי, כי קורה בתורה. מה הבעיה? יש לנו ברוך השם מספיק דברים, בלי ללמוד, שאנחנו יודעים. מקטנות. להגיד בעל פה. ולא להתבלבל ממה שיש מסביב. מי שעושה כך, עליו אומר הכתוב, סביב רשעים יתהלכו. הם מסתובבים סביבו, מסתובבים, ולא יכולים לגעת בו. כי אז מתקיים בו הפסוק שאנחנו אומרים, בקריאת שמע למידה, בשם, השם אלוקי ישראל, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, ועל ראשי שכינת אל. לא צריך הגנה יותר טובה מזה. כי התורה מגנה ומצלה. אם האדם באמת, בתוך התורה, הוא מוגן ומוצל. יבוא מישהו ויגיד, רגע, אבל ראינו בעינינו גדולי עולם שנטבחו ונרצחו תוך כדי כך שהם אומרים תורה. אז איך זה עומד? זה אומרת לנו הפרשה שלנו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני אומות העולם. דס סדר גלגול הנשמות. זה שיהודי גדול, קדוש, נרצח, שפיו מדבר דברי תורה, התורה הגנה עליו. כי רציחתו, אתה יכולה להיות הרבה יותר כואבת, אם הוא היה בלי התורה. לכן רבי חנניה בן תרדיון, זכותו תגן עלינו מהרוגי מלכות, עם ישראל כולו, שגופו מעוטף בגבילים של ספר תורה, וספוגים של צמר עם מים כדי שיסרף לאט. מה הוא רואה? הוא רואה אש, הוא מרגיש חום, הוא לא נמצא שם בכלל. זה תורה מצלה ומגנה. הגוף שיסרף, אין מה לעשות, זה דרך הטבע, יש לשרוף. אבל הוא לא חם לו, הוא לא מרגיש כלום. ושתמידיו שואלים אותו, רבנו, מה אתה רואה? מה ברוש מה אתה רואה? איך זה? כלומר, מה אתה רואה עכשיו שמנתק אותך מכל המציאות? אותיות פורחות באוויר אני רואה. אני בכלל, אני עם התורה, אני בכלל לא איתכם. זה התורה שמגנו מצלה עליו. שלא ירגיש את הסבל היום והנורא של השריפה. לכן, אנחנו צריכים לדעת שכל דבר ודבר שיש לנו מחר, סליחה, ביום שבת בקריאת התורה, מדבר עלינו בפרטי. באופן אישי מאוד. וכל אחד שיערער בתשובה. כי כל מה שכתוב בפרשה הזו, בני אדם עברו על זה, אם בשוגג, אם במזיד. על כל מה שכתוב. וזה לא מין משהו כזה שספר החוקים של דיני תורה ונזכה ממונות בלבד. לא. כי הזוהר הקדוש ראינו, הוא לא מתייחס בכלל לצד הממוני שבזה. אלא בצד גלגולי הנשמות. בצד סגירת מעגלים. למי לא רוצה לסגור מעגל? יש סיפור ידוע בגמרא, מסכת תענית, על חוני, שעג עוגה, עשה מעגל, ככה מפרשים הפרשים, ואמר לפני הקודש, ברוך הוא, מה זה? הלו, עבודה של עולם, תוריד גשם, מה צריך להיות? אתם מבינים רבותיי, יהודי שעומד כאן למטה, ואומר לה קודש ברוך הוא, סליחה, איך אתה מתנהג? זה במילים שלנו? איך אתה מתנהג? אתה לרדת גשם, לא? מה זה צריך להיות פה? ואנחנו רואים שהתחילו לרדת גשמים, ככה עושים טובה. וזה פלא גדול. אם חוני אומר לה קודשא בריך הוא, איך אתה מתנהג וקודשא בריך הוא מוריד גשמים מעטים, לכאורה, טענת חוני מהי? אמת לאמיתה. איך יכול להיות שקודשא בריך הוא בית דינו פוסקים בצורה הזו? אם חוני בשר ואדם צודק, על אחת כמה וכמה בדין של מעלה, ועליהם קודשא בריך הוא, שהכל אמת, אז אתה צריך לרדת כמו שצריך. וחוני אנחנו יודעים, לא מקבל. לא התכוונתי ככה. במילים אחרות, תודה רבה. אתה עושה טובה? ומתחילים לרדת. אבל מה זה לרדת? אומרים לו, הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה להרחיב את העולם. כל טיפה דלי. אי אפשר. שאלה נוספת. זאת אומרת שפה הקדוש ברוך הוא מראה שמה? חוני, עם כל הכבוד, הגזמת. מה זה? אין דין אמת פה? חוני לא מתרגש. אומר, לא, 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 לא. לא ביקשתי ככה. אל תעשה לי טובה שתוריד לי קצת, ואל תגזים. תן מה שמגיע לנו. ירדו בנחל. בואו רגע ננתח את הדבר הזה. איך חוני המעגל מרשה לעצמו עד ששולח עליו רבי יוחנן בן זכאי ואומר לו, אלמלא אתה חוני, הייתי מנדה אותך. כי דבר כזה באמת נידוי. זה, מה זה? מוריי ורבותיי, זה מתיח כלפי שמיים. בואו רגע נבחן. אומר חוני עומד וסוגר מעגל ואומר לקודשא בריך הוא, הרי כל דינך הוא דין אמת והכל אצלך סגירת מעגלים, הכל. אבל סליחה, מה שאדם לא מתקן בגלגול זה גלגול, הוא מלשון מה? מעגל. אז הוא יתעכב בגלגול הבא. האם מידת הדין שלך היא כזו שכל בני הדור הזה יכלו חס ושלום מן העולם? זה תיקון? האם להביא כליה לעולם? כליה לעולם זה לא תיקון, זה חורבן. נו, הטענה כזו, מה הסיכות שמבריחו? אז הוא מוריד קצת גשם. אומר לו חוני, כן, קצת גשם זה בסדר, אבל למי? אז חלק מהציבור יחלה, זהו. זה לא הולך כך. פה הקודש ברוך הוא כועס. פה הקודש ברוך הוא מוריד בזעף. ולמה? כי יש גדר שבו מידת הדין מתוחה, ומידת הדין המתוחה היא לטובה סגירת המעגל. אבל העולם לא יכול להתקיים. העולם לא יכול להתקיים. לכן, אומר לו חוני, אתה צודק. אבל לא לזה התכוונתי. הכוונה הראשונה שלי כשביקשתי גשמים, לא הייתה בשביל זה, אלא כדי שהאדם יתקן בנחת. תביא לו את הזמן. ירדו בנחת. ולכן הגמרא מספרת שם שירד כל כך הרבה גשם ונחת עד שמלאו כל הבורות והשיחין והמערות, מה זה בורות שיחין ומערות, רבותיי? זה כל הבורות הנשברים של האדם, כל מיני דברים פסולים, הלכו לשתות בורות מים יבשים, נשברים, עזבו אותי, עזבו מקור מים חיים, התמלא הכל במים, ואין מים אל התורה. איזה יראה גדולה נכנסה בדור ההוא. לאן הם רצים? להר הבית. נכון, פיזית. הר הבית הכי גבוה, ירושלים מלאה מים. הם רצים להר הבית. כי קרבת אלוהים לי טוב. עושים תשובה. ואז מביאים קורבן תודה. ומה מיד הגמרא מספרת? שמיד יצאו ומצאו פטריות. רבותיי, פטריות לא צומחות ברגע אחד. זה פלא גדול. מיד הקדוש ברוך הוא עושה להם נס, על המקום. כי עשו תשובה. אותו דבר אנחנו רואים אצל אברהם אבינו. אצל אברהם אבינו כשהוא עומד בסדום. ומתיח כלפי שמיים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ריבונו של עולם. האב תספה צדיק עם רשע? זה המשפט שלך, ריבונו של עולם? ואנחנו רואים דבר, פתאום, דבר מאוד דומה. מתחילים, ביזנס. אם יהיו 50, לא, יהיו 45, לא, יהיו 40. מה זה? זה שוק? מה צריך להיות פה? אלא שאברהם אבינו מבין שכל זה זה תיקון נשמות וגלגולי נשמות, ולכן לא יעלה על הדעת של מי? של בני האדם להבין את דין הצדק של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא נאבק על מה? על קידוש השם. שלא יתחלל ויגידו זה אלוהי ישראל. ואין דין ואין דיין. כמו שאומר איוב. ראיתי גם צדיק, גם רשע, יספה. אין שם כלום. זה הכל בלי חשבון. אומר אברהם אבינו, אני אעמוד ואני אטיח למעלה. כדי לקדש שם שמיים. מכאן אנחנו צריכים ללמוד. אותו דבר עושה מי? יעקב. כשהוא נפגש עם עשיו, אותו תרגיל. הוא ניגש לשלושה דברים. דורון, תפילה, מלחמה. מה זה דורון? מה זה הוא נותן לו את כל מה שהוא נותן לו שם? הוא לא נותן לעשיו, הפיזי, אלא לשרו של עשיו. אלא זה צריך להיות בגשמיות, כי זה בעולם הזה. קח לך את כל מה שקשור אליך. קח לך את כל מה שנוצר מלבן. כל מה שיש בו עוד עדיין. איזה אחיזה. קח. זה לא יספיק לך? תפילה. תפילה להעניק יעטוף. ואם גם זה לא יעזור, אני אצא למלחמה. מה זה המלחמה הזו? אברהם אבינו בסדום ניגש אותו דבר, דורון, פיוס ומלחמה, יעקב אבינו אותו דבר. זה דרך יהודי להתמודד עם יצר הרע. וכשבא ניסיון לאדם, הוא צריך להגיד ליצר, סליחה, כבר אתמול קיבלת מתנה ממני, אתמול הכשלת אותי, לך מפה, קיבלת כבר חלק, מה אתה רוצה ממני? תפילה, תפילה להעניק יעטוף, אלי אלי למה עזבתני, שאתמול חטאתי לפניך, ומלחמה, מלחמה גלויה, לא לפחוד. לכן הפסוק שאומרים אשרי אדם, מפחד תמיד, ממי? כולם אומרים מקודש אמריך, הוא נכון, ודאי. אבל אדם צריך לפחד יותר ממי? מעצמו. מהיצר שלו. כי האדם הוא זה שמגביל את עצמו או שמגדיל את עצמו. ובזה אנחנו נסיים בדברי גאולה. כי כל עניין המשפטים זה גאולת הגוף והנשמה. גאולת כנסת ישראל וקודש הבריחו. גאולת בית המקדש במהרה יבנה. אצל יהודה ותמר. כאשר יהודה מאבד זה אחר זה את בניו, כתוב שהוא אומר לתמר שהיא תלך לבית אביה עד כי יגדל שלה בני. אתם שמים לב למילים? של מי הוא? שלה. הוא אומר בפה שלו, לכי שבי בית אביך עד כי יגדל שלה, כי הוא שלך באמת. אבל מה אנחנו אומרים שאנחנו אומרים את המילה שלה? רבותיי, המושג שלה שין למד ה' אומר לנו שיש קו שצריכים ללכת עד כי יגדל מה? החלק של ה' של השם, חלק של הוויה. וצריך להגיד ליצר, לך שב בית על מנותך, לך מפה, הרקת כבר אחד, עכשיו שניים, הכשלת אותי כבר, לך שב בית עליך, לך עד כי יגדל שלה. אני אגדיל את החלק ששייך לקודש הבריחו. זה כמו שפעם, אני חושב שנה שעברה אמרנו, שבא יצר הרע להתווכח איתך בהבנה בהלכה או באיזה עניין, תגיד לו, תשמע, אני עוד לא למדתי את זה, אני עוד לא מכיר את כל ההיקף. זה, שמעתי אותך, תלך, אני אלמד, אני אדע, אז נדבר. כרגע אין לי מה להתווכח איתך. האם מישהו פה מוכן לומר לי באופן שכלי, הגיוני, שהוא ניהל ויכוח עם איש מקצוע ודבר שלא בין כלום? אני חושב שאדם הגיוני לא עושה את זה. כי אותו בעל מקצוע יפיל אותו מיד. כי הוא לא יודע כלום. אותו דבר. ודרכים רבים ליצר, ופתרונות אין פתרונות כלליים. הפתרונות הכלליים זה רק נקודות להאחז. וכל אחד ימצא לעצמו מהו הסייג, מהו גדר, שבו הוא שם. רק לזכור, כי מלאו ימי ואהבוה אל אשתי. אדם צריך לדעת שימיו הולכים ומתמלאים, והוא צריך לבוא שלם עד כמה שרק הוא יכול. והקודש הבריך הוא לא ידון אף אחד מאיתנו על הצלחנו או לא הצלחנו, אלא רק על דבר אחד, עד כמה השתדלנו. כי לזה יש לנו את הכוח. ההצלחה לעולם לא תהיה בידינו, לעולם. כי סוף המעשה, אנחנו אומרים בערב שבת, במחשבה תחילה, במחשבה הראשונה, בראשית ברא אלוקים, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם, סוף מעשה של כל דבר זה תלוי שם. זה לא בנו ולעולם לא יהיה בנו. לנו יש צורך רק לעלות ולעלות ולעלות ולדעת כי השם נותן לנו חיים לעשות כוח. שבוע טוב ושבת שלום.